חברים יקרים, שנייה לפני שהפרק מתחיל ואתם צוללים איתנו לעוד חומר גלם טעים.
אנחנו רוצים לספר לכם שעוד ממש מספר חודשים במהלך חורף 2024, אנזל ולוקסי...
זה אנחנו! מוציאים עוד טיול קולינרי לפיימונטה האהובה.
אחרי שחרשנו אותה בעונה האיטלקית והוצאנו קבוצות גרגרנים מאושרים לטעום את כל האושר שיש למחוז הזה להציע,
אנחנו מוציאים עוד טיול קולינרי לאזור אחי. טעים וחשוב שיש באיטליה. נאכל במסעדות משוגעות, נבקר אצל יצרנים קטנים, נצוד קמעין עם מרקו ונלמד להכין אוכל פיימונטזי מסורתי.
עם רפאלה.
רפאלה.
ונקנח במסעדת מישלן. בקיצור, תכינו את הקיבה, את שרירי הלסת, כי זה הולך להיות כיף גדול.
תתחילו להתחתב מעכשיו.
לפרטים נוספים, להרשמה, פנו אלינו ברשתות החברתיות, היא אפרת קו תחתי אנזל, אני אורן לוקסי, אתם כבר מכירים אותנו, או שפשוט תיכנסו לאתרים שלנו ותירשמו לרשימת התפוצה.
שלום לכם, מה העניינים שם בבית? שלום לך לוקסי.
שלום לך אנזל.
שלום שלום, אנחנו כאן באולפן, אורן לוקסנבורג ואנוכי אפרת אנזל, משדרים לכם האולפן שלנו בבית רומנו, בתוכנית הרדיו הראשונה שלנו. שלום לטכנאי השידור שלנו, עמרי סמדר. מדי שבוע אנחנו נתכנס כאן לשיחה של כמעט שעה, סביב הנושא שאנחנו הכי אוהבים. אוכל. בכל שבוע אנחנו נבחר חומר גלם אחד שאנחנו מאוד מאוד אוהבים, אנחנו נחפור בו לעומק.
נדבר עם מגדלים, נדבר עם שפים, נדבר עם מסעדנים, בקיצור, נדבר.
כן.
חוץ מזה נספר לכם גם דברים שאנשים שאוהבים אוכל אוהבים לדבר עליהם.
אנחנו נספר לכם.
מנות טעימות שפגשנו.
כן, המנות הכי טובות בארץ.
נכון.
התערבתי לך.
חדשות, מסעדות חדשות שנפתחו, נדבר על הרבה דברים.
כן, אתה יודע, יש הרבה מקומות שיקחו את חומר הגלם שנבחר ויעשו בו פלאים, ונדבר גם, אם מדברים על חומר גלם, איך מטפלים בחומר הגלם הזה בצורה נכונה, מה אפשר לעשות ממנו, מה אי אפשר לעשות ממנו, בקיצור, איך אני אומרת תמיד, לדבר זה לא משמין. לוקסי, בתוכנית הראשונה שלנו החלטנו לדבר על הדבר שאני הכי אוהבת לאכול.
שזה?
אוף.
אוף?
אוף. פולקה.
פולקה.
באמת, אני הבאתי את הרעיון, אתה לא התנגדת?
אני לא התנגדתי, פולקה זה דבר נהדר. מי בכלל מדבר על פולקה? אף אחד לא מדבר על פולקה.
וצריך לדבר על פולקה, זה באמת הדבר הכי טעים שיש.
למה לא מדברים על פולקה?
אנחנו באמת נענה על השאלה הזאת בהמשך התוכנית, אבל בוא נתחיל עם חמישה דברים שלא ידעתם על פולקה.
אז קצת פרטים טכניים, בפולקה יש 188 קלוריות ו-18 גרם חלבון.
עם האור או בלי האור?
בלי האור.
אז מה זה שווה?
או, שאלה טובה. למה צריך את האור?
אנחנו גם על זה נענה בהמשך השידור.
נענה בהמשך
אני גם רוצה לספר לך משהו על פולקה.
כן.
פולקה זה מילה במקור ביידיש.
איך אומרים פולקה בעברית?
אני חושבת ששוק.
שוק.
שזה מילה די מאכזבת ולא מעניינת.
שוקיים.
אז אני שלפתי פולקה בגוגל.
כן.
ואז גיליתי, קודם כל גיליתי דבר מסעיר שיש ויקיפדיה ביידיש.
يعني
ذكرى ويكيبيديا ام عين بسوف واز شو بتباستي شو لو كشفتي لسفته شلي شي رصتها اني لمد ايديش حسيتي جوجل ترانسليت افشار لاصوت جوجل ترانسليت على ايديش
كان
كان وات الترجمه של פונט דיקסט גלידר פון אליבה דינדר אכטר טייל פול ופסטר זוויל אז הترجمه של זה אני מוסג אם אמרתי משהו הגיוני כרגע הترجمه של זה זה מן האיברים האפלים ביותר של אריה החלק הגדול של הרגל כמו
אריה אריה,
כמו גמישה חלשה,
אריה?
משמש כדי לשמור על זה, עומד לנוע במהירות ללא פגע, ותודה רבה לגוגל טרנסלייט. הבנת משהו?
שיש לי תחושה שאת לא יודעת להשתמש בגוגל טרנסלייט. זה לא אמור.
בקיצור, זה התרגום של המילה פולקה. הלאה, מה עוד אתה רוצה לספר לי על פולקה שאני לא יודעת?
בבקשה. פרט מעניין על פולקה, המדינה היחידה בעולם,
כן.
יש כמעט 200 מדינות בעולם,
כן.
שלא מגדלת עופות לפולקה, היא... אתה נחש?
שלא מגדלת עופות.
יש מדינה אחת בעולם שלא מגדלת עופות. איזה מבט סקרן, איזה עיניים פעורות.
מדינה שבלא גדל עוף?
כן.
לא יודעת.
הוותיקן. זה באמת פרט מעניין שמצאתי אותו באמת באינטרנט.
אז אני רציתי לספר לך,
כן.
שישראל נמצאת במקום הרביעי בעולם בצריכת בשר לנפש.
כמה אוכלים פה פולקס בשנה?
בשר באופן כללי אוכלים פה 86 קילו לאדם לשנה, שזה לא מעט, אנחנו במקום הרביעי בעולם.
וואו.
רק שצריכת בשר מוגדרת כבש, בקר, חזיר ואוף,
אוקיי.
אבל באוף.
באוף?
אנחנו במקום הראשון
בעולם. מתוך 200 מדינות כולל הוותיקן.
לדעתי יש יותר מ-200 מדינות מאז שרוסיה התפרקה, אבל, אבל זה 280 כבר, לא?
לא, נראה לי זה 212.
זה מטורף שאנחנו ראשונים בעולם, מה שאומר שבעצם הבחורה שאיתך בתוכנית היא די בחורה רגילה, חיבת האוף שלי היא די טבעית. אז זהו, אז מה עוד אתה רוצה לספר לי על עוף?
בכל רגע נתון יש בעולם 25 מיליארד עופות, זה 50 מיליארד פולקסט שיאכלו ממש בזמן קצר אחרי שהעופות האלה ישחטו, וזה יותר מכל חיות המשק ביחד, כל הפרות, כל הכבשים, כל החזירים ביחד, לא מגיעים ל-25 מיליארד.
וואו.
וואו.
זה קצת עצוב.
זה קצת עצוב, והתוחלת חיים נורא קצרה. עופות מפרוח לשחיטה, זה משהו כמו 6-8 שבועות. זהו. ולבטן שלך.
אוקיי, אז 25 מיליארד עופות גדלים כאן בכל רגע נתון, מתוכם אני אחראית על לפחות מיליארד.
אני לא אכלתי פולקה, האמת שזה לא נכון, אכלתי פולקה במסיבה ב... אני אפרת נחנקת פה, היא לקחה שלוק מהזירו שלי.
מה מזגת לי?
זה זירו.
זה לא קולה? אוקיי, אורן.
אני חייב להגיד לך, once you go zero, you never go back.
בוא נעשה דרינק.
או בואי.
תודה. מה אנחנו שותים היום?
נראה לי נשתה קמפארי, לא?
אני אשמח.
את יודעת שאת הבן אדם שלימד אותי לשתות קמפארי? ולא הכרתי את המשקה הזה לפנייך?
מה?
מלבד בשירים ומעבודה.
קמפארי.
קמפארי, כן, בסדר, לא נחשפתי.
וואו.
זה היה לפני 8 שנים, וזמנו שוטים באיזשהו מקום, אפילו נדמה לי שאני זוכר אפילו באיזה מקום זה היה, ואמרת מה נשתה בקמפארי, ושתיתי אז קמפארי, פעם ראשונה.
מה אתה אומר?
ואז אמרתי, וואו, זה כזה מיוחד.
אני מתה על המשקה הזה. הוא מריר במידה, הוא מתוק, אבל הוא גם מריר, והוא יודע להשתלב מעולה עם סודה ועם טוניק, ואם אתה החלטת שנשתה קמפארי, אז אני מוסיפה לזה טוניק.
טוניק, ואני עם קמפארי עם לימון.
עליי. בחיים.
להוריד זה.
בחיים. טוב.
זה היה 5 דברים?
אני לא יודעת. אני חושבת שהיה 4. תספר לי עוד משהו על זה.
אני יכול לספר לך שאת התרנגולת ביתו לראשונה בהודו, לפני משהו כמו 20,000 שנה.
ביתו? אתה בהודו?
מעוף פרה.
כן.
שהתרוצץ לו ולא יודע מה, אכל תולעים, ביתו את זה בהודו.
וואו, שזה לא מפתיע, כי הם לא יכולים לאכול פרות.
לא נראה לי שאז היה להם בעיה עם פרות.
אולי אז לא הייתה בעיה עם פרות, אבל אז הם ביתו את התרנגולת ואמרו, היי, זה טעים, לא צריך גם ככה לאכול פרות, בוא נוציא את זה מהדת.
צריך לבדוק אם ביתו קודם את הפרות או את התרנגולת. מה קדם למה?
הפרה או התרנגולת.
הפרה או התרנגולת, בדיוק.
כן, אבל אני יכולה להבין שביטו את זה. בסך הכל, כאילו, אוף זה אחד הדברים הכי טעימים שיש בעולם. באמת, שואלים אותי לא מעט למה אני כל כך אוהבת את זה. אז פעם...
אני רוצה לשאול אותך שאלה. למה אומרים יש לזה טעם של אוף? מה הטעם של האוף?
זהו בדיוק.
שלא יודעים להגיד מה זה, אומרים טעם של אוף.
זה בדיוק. הסיבה שאני כל כך אוהבת אוף, ועונה לך גם על השאלה שלך, שאוף הוא כמו כאן ציור, הוא כמו קנבס. אתה יכול לצייר עליו ולתת לו איזה טעם שאתה רוצה. אתה יכול לשלב אותו בכל מטבח שהוא, בכל... כל דבר. גם יש בו מלא מלא טקסטורות שונות. כלומר, החזה שונה מהכנף, שונה מהפולקי אהובינו ומהקרע. אז אין סיבה להגיד על משהו שיש לו טעם של אוף. להגיד על משהו שיש לו טעם של אוף זה להגיד על משהו שהוא פשוט נהדר, נפלא ומתאים להכל.
פשוט ורסטילי.
תודה.
תודה.
כל המילה. החפירה הזאת סיכמת במילה אחת.
מילה אחת.
אני מודה לך.
לא צריך לדבר יותר מדי. ואת יודעת למה יש הבדלים כל כך גדולים בין האוף, בין החזה, שקוראים לו ה-white meat והרגליים, שהם ה-dark meat, שזה הפולקי שלנו?
אני משערת.
את בוא נראה, תשארי.
אוקיי, אז קודם כל, יש הבדלים באחוז השומן. און. אז ברור שזה משפיע, אבל גם בגלל שיש צבע שונה לשרירים, יש לי איזה...
ולמה לשרירים יש צבע שונה?
זהו, יש לי מחשבה שפשוט יש פה, המבנה התאי הוא שונה. כלומר, פה יש שרירים, מה שנקרא שרירים אדומים, ופה יש שרירים לבנים, שלפחות אני מכירה את זה מגוף אחר שלמדתי עליו פעם, גוף האדם, זה בוודאי עושה לכם תאבון מה שאמרתי הרגע, והרגליים הם הרבה יותר בתנועה.
נכון.
אז זה בטח
ענית על זה. ככל שהשריר יותר בתנועה, הוא יותר כהה, עובר בו יותר הרבה דם, תחשבי על לשון, כאילו שהיא בצבע כהה מאוד, יותר מהגוף, וזה נכון לכל דבר, בעצם גם בגלל זה הדג טונה הוא בעל צבע כזה כהה, בגלל זה עופות פרה, ברווזים, כל החיות שהן נורא נורא פעילות, ככל שהן יותר פעילות, הבשר שלהן יותר כהה.
יפה.
כן.
אז האמת שזה גם כנראה הסיבה, אני משערת שהפילה הוא יותר ורדרד ובהיר מאשר למשל הנתח קצבים שהוא כל הזמן זז, השריר שרפת.
בהחלט, בהחלט שכן, וגם צריך לקחת בחשבון, ככל שיש יותר שומן בנתח, אז השומן הוא לבן וזה מבהיר את כל המארג סיבים של התאים.
הייתה לי אבל שאלה מאוד מאוד חשובה בנוגע לזה, אתה פתחת את התוכנית בזה בשאלה, עם האור או בלי האור, כלומר, דיברת על הקלוריות, ואז...
זו שאלה טובה, כי אני...
אז אתה כרגע בדיאטה.
אני בדיאטה.
אתה מוריד את האור מכל דבר.
אני לא אוכל אור.
ולפני הדיאטה אתה גם לא אכלת אור?
תלו, בתקופות החזירות שלי,
כן.
אכלתי הכל, אכלתי כל מה שלא אוכל אותי.
אוקיי.
אבל היום כן, צריך לשים לב, אור זה דבר מאוד מאוד שומני, ואת יודעת, אוקיי, רוצה אבל... לחסוך בקלוריות, את חוסכת.
נניח שהיה לך את חופש הבחירה, היית אוכל עם אור או בלי אור?
חופש הבחירה בלי להשמין, ודאי שעם אור.
אוקיי, זה מה שרציתי לשמוע.
לא, אור זה דבר טעים ונפלא, אין מה לעשות. אני כאילו, אלא אם כן אתם צמחונים או טבעונים, אבל זה טעים, אין מה. אור קריספי של אוף, מספר אחד, לא?
כן, זה אחד הדברים הכי טעימים שיש.
חוץ מזה, אולי, לא יודע, אין דבר שיותר עושה אסיס ורוק בפה, נראה לי, מאשר אוף כזה מקורמל, צלה בתנור, שעות, זה נראה לי נהדר.
אז אני רוצה להגיד לך שאני הצלחתי בחינוך שלי בצורה יוצאת דופן. וגידלתי ילד שלא אוהב לאכול את האור של אוף.
אור לא אוכל אור של אוף?
אור לא אוכל אור.
האור לא אוכל אור.
אור לא אוכל אור.
אור לא אוכל אור.
והמשמעות של זה היא שאני מקבלת את כל האור שהוא לא אוכל.
טוב, בעלי צמחוני, כן?
מה?
כן.
בעלך צמחוני?
צמחוני. הדוק.
מה אנחנו אמורים לעשות איתו?
את יודעת מתי הוא נהיה צמחוני?
לא.
באזור היום שהוא פגש אותי.
למה?
אני לא יודע, זה יצא ככה במקרה. באמת, כאילו,
סיפור טרגי.
כן, באמת. אכל בשר חודש לפני.
מה זאת אומרת?
אין לו שום בעיה. הוא כאילו מטעם מצפון, הוא נורא אוהב בשר, זה נורא טעים לו, שניצל כמובן, כאילו, היסטרי.
אז מה זה צמחוני? הוא טבעוני?
לא, הוא לא טבעוני.
למה?
כי הוא אוכל גבינות, הוא אוכל ביצים, הוא אוכל דבש. כל הבי פרודקט הוא אוכל.
אוקיי.
פשוט לא אוכל את הבשר עצמו, והוא נלחם מלחמות חורמה עם עצמו כדי לעמוד בזה, והוא עומד בזה.
אני אשמח שהתוכנית הבאה שלנו תהיה על ביצים, ואז יהיה לך גם מה לתרום מהבית. וגם, כן, טוב, אני רוצה שנדבר, תקשיבי, תקשיב, אנחנו ברברים פה הרבה, והאמת שזה מהות התוכנית, אז כאילו בעצם כדאי שאני אפסיק להתנצל על זה כל הזמן. אני רציתי שנדבר על 5 מנות הפולקה הטובות בישראל.
אפשר לנסות לדבר על זה, אבל...
כי הרי החלטנו שבכל תוכנית אנחנו נציף חומר גלם ונדבר על 5 המנות הכי טובות בארץ שמגישות את החומר הגלם הזה.
אפרת, אני רוצה לשאול אותך שאלה.
בבקשה.
תני לי שם של מסעדה במדינת ישראל שמגישה פולקה.
רק פולקה?
רק פולקה, אנחנו, התוכנית היא על פולקה.
כלומר, חצי אוף לא בתחום.
חצי אוף לא
בתחום. כאילו,
אני לא
יכולה לתת לך עכשיו נגיד את ה... אוף בקוקוריקו של רן שמואלי, או את האוף המאמם של עינב ברוטיסרי.
אני אכלתי את האוף של רן שמואלי.
ויש גם את האוף הפיגוזי בקופי בר.
בקופי בר. אבל,
כן.
אין פולקה. אף אחד לא מגיש רק את הפולקס. וזה מוזר, כי בבית כולם אוכלים פולקה.
נכון.
ולמה אין את זה במסעדות?
למה אין את זה במסעדות?
צריך להתייעץ עם המומחים.
כן, אבל תחשב, אם הייתי יושבת עכשיו במסעדה והיו מגישים לי כאילו ערימת פולקס, אתה יודע מה? KFC אין לנו בארץ כמו שצריך.
איך הם הגיעו לארץ ולא שרדו? אני באמת, ויש לי עדים, כל פעם שאנחנו טסים לחול ויש KFC, אני נכנס לאכול.
אני מדה על KFC.
אני קונה את הבקט הגדול הזה.
אני חולה על זה ותוקע את הפולקס.
למה אין KFC בארץ?
אני חושבת שלKFC יש פה מניין של מגבלת כשרות, הרי על מנת שה...
שהם משרים את
הם משרים את האוף בבאטר מילק, מה שהכי קרוב לזה בישראל זה ריביון, וזה עדיין לא מתקרב לבאטר מילק, אוקיי?
זה ממש לא קרוב.
אבל זה מה שיגידו לך במתכונים ישראלים. בקיצור, בשביל לעשות KFC, קנטקי פרייד צ'יקן כהלכתו, או שיצא כמו שצריך, ולא כהלכתו, כי אין שום דבר קשר להלכה, אז אתה צריך להשרות אותו בתוך באטר מילק, שזה לא קשר, והיכולת של רשת לא קשרה לשרות בישראל, היא מאוד מאוד נמוכה.
מעניין מה הם עשו כשהם היו בישראל, הם היו קשרים, לא?
אני לא יודעת.
חבל.
אנחנו אגב כל הזמן אור מבקש שאני אעשה לו קנטקי פרייד צ'יקן, אני עושה לו, אני מבחינה לו בבית.
כן, מה, את מתגנת שמן עמוק וזה?
כן, אני מתגנת בשמן עמוק, אני מטבילה את זה ביוגורט היווני של שטראוס, כן. שאני מאוד אוהבת, ככה עם פפריקה ועם מלח וזה בתוך ה...
כן.
וזהו, ואחר כך תובלת את זה בתערובת של קמח לבן עם קמח סולת, ומתגנת את זה בשמן עמוק, זה זוועה.
עמוק או חצי עמוק?
עמוק. זה זוועה, הבלגן שזה עושה במטבח, הריח שזה עושה בבית, הבזבוז של בקבוק שמן, אני כל פעם אומרת שזה הפעם האחרונה שאני אעשה את זה, ואז אני נותנת ביס וברור לי שאני אכין את זה שוב.
מתגנת עם האור או בלי האור?
ברור שעם האור.
עם האור, עם ציפוי ושמן עמוק.
כן.
מעניין.
כזאת אני, הולכת על הקצה.
נשמע פריך
במיוחד. עורקים פתוחים זה overrated.
מזל שלמדת רפואה. ימי שיטפל באנשים שיאכלו את כל הדברים האלה.
אבל אתה יודע, מה שמאוד מעניין זה שאנחנו לא מצליחים לחשוב על מנות במסעדות פה שבאמת מגישים פולקה. כלומר, לא חושבת שאי פעם ראיתי פרונטו, טוטו, תאיזו, כל אלה, לא ראיתי פולקה. כן, ראיתי נגיד בטר צ'יקן בתאיזו, אתה יודע שזה פרגית, אבל לא ראיתי פולקה.
כן, אבל נראה לי יותר בגלל המוטיב האסיאתי מאשר הפרודוקט עצמו. אוקיי, למה זה?
אז זהו, שאני מנסה להבין למה לא אוכלים אופי מסעדות בישראל, אולי כי הוא באמת נתפס כמאכל מאוד מאוד יומיומי ונגיש, וכשאנחנו הולכים למסעדה אנחנו רוצים לאכול משהו הרבה יותר סופיסטיקטד, שאין לנו נגישות אליו ביומיום, אבל אז, עם התיאוריה הזאת, נסעתי לי לחוץ לארץ, עליתי על מטוס, נחתתי בלונדון, הגעתי לארוחת צהריים אצל, ארוחת ערב, סליחה, אסטון בלומנטל.
די, איפה, פדק?
לא בפדק, לא להגזים, אולי לא היה לי באותה תקופה כל כך הרבה כסף.
מתי זה היה?
לפני 5 שנים.
אוקיי.
לדינר של אסטון.
אוקיי.
והגיש לי כמעט פולקה.
כמעט פולקה?
כמעט פולקה.
מה זה כמעט?
הוא הגיש לי את מה שנקרא האויסטר של העוף.
וואו.
שזה בעצם החתיכת בשר בצורת חצי עיגול שנמצאת שם כאילו כחלק מהקרע.
כן.
אז הוא הגיש סלט עם אויסטרים של עוף. שזה שם פלצני לזה שבגדול הוא די הגיש לי חתיכה מהפולקה.
חתיכה מהפולקה, אז בואי אני אגיד לך
אצל
משהו.
אצל אסטון, וגם אצל דוד טוטן בפריז אכלתי פולקה.
אוקיי, אז אפרופו פולקה בפריז, כשאני טסתי לפריז ב-2014, את שלחת אותי לאכול מנת עוף אצל מישהו, אני כבר לא זוכר מי זה היה. את זוכרת? שזה היה אמור להיות מנת העוף הכי טובה בצרפת. למדתי על זה, זה 100 יורו, זה היה חתיכת חזה אוף לבן.
זימברו אותך?
זימברו אותי, ואני מאוד אהבתי אותך בתו.
זה יכול להיות באחד מכמה מקומות שלהם, אני שולחת אנשים שאני אוהבת במיוחד. זה יכול להיות שזה למילוי, שמגיש אוף ברס שלהם?
לא.
זה יכול להיות לקוק ריקו, שזה מסעדת אופות במונמרט?
דפנטלי לא, לא.
שאגב, אם אתם הולכים לשם, אל תזמינו את העוף השלם, פשוט תזמינו עוף ז'ון.
זהו, אני צריך לדבר איתך, כי אני טס תכף.
אז מיין, ברור. Okay. אולי גם נעלה המלצות לפריז באתר שלי, המלצות. הגיע הזמן.
לפני הטיסה.
ויש את, נו, אלברט, תכף אני אזכר בשם שלו, שיש לו שני סניפים של עוף מאוד מאוד טעים בפריז, אבל מאז ששלחתי אותך...
זה היה מסעדת מישלן, כן?
מסעדת מישלן?
מישלן, ישבנו, מלצרים מאומלנים, הכל מאומלן, מסעדה נורא נורא גדולה, הרבה חשיבות עצמית, מנה ראשונה מתחילה ב-50 יורו.
נו?
כן, נו.
אני צריכה לעשות משהו עם הזיכרון שלי.
בואי נעשה על זה גוגל, ואחר כך תכתבי על זה פוסט בפייסבוק.
לא, אני יודעת למה אתה מתכוון.
נו, אז שם.
נו, ברח לי השם.
שמה, אני... נצר למשפחת בשרנים, כן. אני לא יודע אם את יודעת, לוקסי באם, אבא שלי היה המשווק של מרבק כשהם מכרו בשר בקר טרי, המון שנים, אני נסעתי עד לפריז כדי לאכול את העוף הכי טוב בעולם, בהמלצה של הגורו הקולינרי אפרת אנזל.
ונהנית?
לא. זה היה פשוט עוף, זה מה שזה היה, זה היה חזה עוף מחובס. וזה רוטב חמאה, זהו.
אין לי איך להתרומם כרגע מהתחתית אליה, פשוט נחבטתי ברצפה רגע.
אוקיי, אוקיי, אז בואי נשחק.
אבל לא, אני רוצה להגיד לך, תקשיב, לקח לי כמה שנים של התבגרות.
כן.
קולינרית.
כן.
להבין שיש דברים שלא צריך להביא אותם באמת דווקא ברמת מישלן.
עשיתי סיבוב שלם.
עשיתי סיבוב שלם, כי בסוף אתה אוכל גם הארנק שלך. כלומר, למושג value for money יש השפעה מאוד מאוד ברורה, גם על ההנאה שלך, אם אתה משלם על אוף 100 יורו, ועל אוף ברסט שלם, אגב, במסעדה אתה תשלם את ה-100 יורו, הציפייה שלך היא כל כך כל כך גבוהה, שהסיכוי שלך ליהנות הוא נמוך יותר. ואני גיליתי שהאוף שאני הכי נהנית ממנו בפריז, הוא בסופו של דבר האוף בגריל שמתגלגל בפינת הרחוב, באחד מהשווקים.
רוטיסרי.
ברוטיסרי, סופר קלאסי. יש רוטיסרי אדיר בשוק בוסי.
אוקיי.
ויש את סטפנו, שזה רשת של בעלת שני סניפים במזרח פריז.
מתי אתם בפריז לאחרונה? מה זה השליטה? אני לא זוכר כלום.
אני נוסעת לפריז אחת לשנה, באופן אובססיבי. בלתי ניתן לשליטה.
נוסעת במקרה באפריל?
אל תדליק אותי.
אל תדליק אותי, כי אני באפריל בפריז,
ג'סי. אז אתה תלך לאוף הזה שהוא...
אני אלך לאוף הזה ואני אנסה אותו. ומשהו מעניין, אמרת אוף ברס? למה? מה זה? כי פה אנחנו מכירים חזה אוף, פרגית, פולקה, קרעיים, אבל זה עולם שלם של זנים ש...
זה אחד הדברים הכי מתסכלים, שבאמת בישראל אין, בכלל לא מדברים על זנים של אוף. אתה הולך בפריז, אפילו בסופר הכי פשוט, אז יש לך אוף ז'ון, כאילו אוף צהוב, יש לך אוף ברס, יש לך אוף של כל אחד, יש איכויות אחרות. שחורים. ואני בכלל עוד לפני שהגעתי לעולמות הברווז, אבז, מולארד, כל אלה. לך פשוט.
מגוון, מגוון זנים של עוף, לכל אחד יש טעם אחר לגמרי, כל אחד מתאים לשיטת בישול אחרת.
כן.
ופה בארץ, אומת העוף, מספר אחד את אומרת בצריכה.
כן.
יש זן אחד.
זן אחד, שאנחנו אפילו לא יודעים מה הוא.
אפילו לא יודעים איך קוראים לו.
אבל אנחנו צריכים לדבר, אז בוא נדבר על זה אולי עם המגדל היחיד של עופות אורגנים בישראל.
בואי נדבר.
אריק מלמד.
אריק מלמד.
איתנו לקו אריק מלמד ממשק מלמד, בעצם היחידים בישראל שמגדלים עופות אורגנים. אריק, שלום. אנחנו היום בתוכנית שלנו שעוסקת כל כולה בפולקה. והאמת שדבר ראשון שרצינו לשאול אותך זה למה צריך עופות אורגנים? כלומר, אני צרכנית עופות אורגנים, אתה יודע, אבל השאלה היא, האם באמת צריך?
תראו, אני שהתחלתי את המיזם הזה לפני 11 שנים לגדל עופות אורגנים, שאלה שאלתי את עצמי היא איזה אוכל אני רוצה לתת לילדים שלי שהם יאכלו. ומאוד לא מצא חן בעיניי כל הצורה הזאת של הגידול בעלי חיים הסטנדרטי בארץ. ואמרתי את הסוג הזה של הבשר, של, של מה שאנחנו רוצים לאכול, אנחנו לא נאכל. אנחנו צריכים למצוא משהו יותר טוב. ולא היה משהו יותר טוב. ואז החלטתי שאני נכנס לנישה הזאת של גדל עופות, ושהתחלתי לראות איך מגדלים עופות בארץ, מה נותנים להם לאכול, היה לי חושך בעיניי.
מה נותנים להם לאכול?
מה נותנים להם לאכול? בגידול האינטנסיבי הרגיל, מה שנותנים להם לאכול זה נקרא תערובת, אבל כשפותחים את התערובת הזאת ורואים מה היא מכילה, אז התערובת הזאת מכילה קמח בשר. קמח בשר זה נשמע לא נורא, זה כמו דומה לבשר תחום, אבל כשרואים ממה עושים את הקמח בשר, אז מבינים איפה הבעיה. קמח בשר עושים אותו למעשה מכל השאריות של הפגרים והשאריות מהמשחטות. פשוט תוכנים את זה, מייבשים את זה ומכניסים את זה למעגל המזון. אז אתה שואל ויטרינר ממשרד החקלאות, תגיד, זה נראה לך בסדר? אז הוא אומר, כן, זה עובד עיבוד טרמי. הכימיקלים האלה לא משנים את אורם, הם נשארים כימיקלים, והם חוזרים אלינו במעגל האוכל דרך הבעלי חיים שאנחנו אוכלים. איך התחיל הפרה משוגעת מהם? שנתנו לבקר, לפרות, נתנו להם תוספי חלבון מקמח בשר. והכימיקלים האלה חדרו לפרות למוח ושיגעו אותם. ודרך אגב, האנשים שאכלו מהבקר הזה גם השתגעו. זאת אומרת, אנחנו רואים שיש קורלציה בין מה שבעל חיים אוכל להשפעה עליו, למה שאנחנו אוכלים להשפעה עלינו.
מה בנוגע לאנטיביוטיקה? העופות בישראל הרגילים, זה נכון הדעה הרווחת שהם מקבלים הרבה?
תכף אני אסביר גם למה. אז דיברנו על הקמח בשר. עכשיו, עוף לא בנוי לאכול בדיאטה שלו, הוא לא בנוי לאכול הרבה בשר, הוא בנוי לאכול פה ושם תולעת. רוב המזון של ציפורים בטבע זה גרגירים וירק או דברים כאלה. ופה נוצר פתאום בעל חיים שכל יום מקבל בין 10-15% מהתזונה שלו בשר. והמאיים של העוף לא יודעים להתמודד עם הסוגיה הזאת.
הבן.
ויש גם אנטיביוטיקה שמגיעה בילדין בתוך התערובת, שזה בכלל החקלאים שליטה על זה. זה כן. מכון התערובת, הוא שם קמח בשר, או גם שם מכון התערובת שם 5-6% שמן ממוחזר, שמן שאוספים במסעדות, ואתם מכירים את זה מתל אביב.
אלוהים.
מסננים את השמן הזה, ומכניסים אותו לאוכל כשמן חמניות, או שמן you name it, תקראו לזה שמן שאתם רוצים.
מכיוון שאנחנו תוכנית אוכל, ואנחנו רוצים להשאיר את המאזינים שלנו עם טיפה תיאבון, אז בואו נעבור לדבר על דברים שמחים כמו על עופות אורגנים. מה הם אוכלים? מה אוכל עוף אורגני?
עופות אורגנים אוכלים, התערובת של עופות אורגנים, למשל, כדי להשאיר את החלבון בתערובת, אנחנו קונים סויה. התערובת בנויה מגרעינים של חיטה, סעורה, דורה וטירס, וגם הגרעינים האלה הם גרעינים אורגנים, הם לא מונדסים ולא שום דבר. הכל תערת אורגנים, 97% ממזון העופות האורגנים הוא מזון אורגני. המשמעות הוא שלא מהונדס גנטית, המשמעות שהשמן, שאני מוסיף לתערובת, 5% שמן, הוא שמן חמניות אורגני. כמו שאתה קונה בבית, אני קונה את זה רק יותר גדול. וזה אחד. הדבר השני, הכמות עופות שאנחנו מגדלים למטר, אנחנו מגדלים עד 10 עופות למטר, שבלולים קונבנציונליים, המספר המקובל הוא 16 ולפעמים יותר. והדבר הכי חשוב, אנחנו נותנים לעופות את האופציה לצאת החוצה מהלול, כאילו יש להם מרעה בחוץ, שבמרעה כמובן בקיץ, כן, יש פחות ירק, אנחנו משקיעים, אבל יש פחות ירק, אז במחורף הוא הרבה יותר ירוק. לעומת עופות רגילים, קונבנציונלי, שעלול הוא בדרך כלל סגור, מעוברר בצורה אינטנסיבית, כדי שהתרנגולות, הטמפרטורות, גוף של עוף הוא 42 מעלות. זאת אומרת, חלק גדול מהחום שיש תוך הלול, זה בכלל מהעופות עצמם ולא מהשמש.
תגיד, כשאנחנו נוסעים לחול, אז אנחנו רואים בשווקים הרבה מאוד סוגים של עופות. בארץ יש לנו רק סוג אחד.
בארץ יש שני סוגים, שגם אני כחקלאי לא יודע להבדיל ביניהם. הזנים נקראים קוב ורוס. העניין הוא שלא עושים זנים אחרים. אני למשל מגדל להנעתי מספר זנים אחרים, אבל הציוד התעשייתי שיש בארץ למריטת נוצות, סתם דוגמה, כיוון שאנחנו שוחטים כשר, אז המריטה היא במים קרים, אז רק העופות האלה יכולים להימרט. זאת אומרת, ברגע שאת מביאה העופות שהם טיפה יותר מבוגרים, בשחיטה הקשרה הם לא נמרטים, וההבדל בין שחיטה קשרה ללא קשרה, שבשחיטה לא קשרה הם עוברים במים חמים, והם נמרטים בקלי קלות.
אז זו בעצם הסיבה שאנחנו לא פוגשים בארץ עוף צהוב ועוף ברס וכל אלה? זו הסיבה?
כן.
זה די עצוב.
זו הסיבה העיקרית. אני למשל מגדל זן שנקרא ברקל, עוף בלגי. מאוד מעניין, מאוד יפה, אבל אין אפשרות למרות אותו, פשוט אי אפשר.
מטורף.
כן, תראו, בעופות המטילות זה בדיוק קרה אותו דבר. יש שני זני מטילות דומיננטיים היום בכלל בעולם, כי הם גם הכי יעילים מבחינת תצרוכת המזון. זה בעל חיים שיודע לאכול 100 גרם תערובת ביום ולהטיל 70 גרם ביצה כל יום, 320 יום בשנה. אז ברגע שיש ביצה שבעל החיים יודע לאכול 120 גרם תערובת ולהטיל 70 גרם, אז זה כבר לא כלכלי.
טוב, נתונים מאוד מאוד מעניינים. אריק מלמד, תודה רבה שהחכמת אותנו. תודה שהקדשת לנו מזמנך.
תודה רבה שהתקשרתם אליי.
בכיף גדול, יום טוב. ביי, תודה.
ביי ביי.
וואו. שנינו בעצם מאוד מאוד עניין אותנו לדעת איך גדלים עופות רגילים בישראל, ונראה לי ששנינו לא חשבנו כמה גרוע התשובה הולכת להיות. כאילו, אנחנו צורכים רק עוף אורגני בבית כבר שנתיים, אבל עכשיו אני גם הולכת להתקשר להורים שלי ולבשר להם שהם עוברים לאורגני היום. יאללה, נושא הבא. אתה יודע, אני רוצה לספר לך,
כן.
שבפורים לפני שנתיים, כן. תפרתי לנורי תחפושת, בעזרתה של חברתי היקירה סיוון, קביעתק.
אורי כזה פיצי, הוא בטח היה רבע אוף.
הוא היה רבע אוף, והכנתי לו תחפושת של אוף.
סיוון עשתה לו?
אוף ברס.
כן.
הכנו לו נוצות לבנות, קרבולת אדומה אדומה, כי הרי אוף ברס הרי הוא הסמל של צרפת. למה הוא הסמל של צרפת? בגלל שהוא כחול לבן ואדום. הנוצות שלו לבנות, הקרבולת שלו אדומה, והכפות רגליו כחולות, המה.
המה.
אז קניתי לכפות רגליים כפפות חד פעמיות, בצבע כחול, כמו של מנתחים, וזה היה כפות רגליים שלו. ואז אוהז הגיע פורים, ומה קרה?
מה קרה?
הילד חטף את כיף חרדה, כשהוא ראה את כל הכמות נוצות שאימא שלו ניסתה לשים עליו, ורץ בבית כתרנגולת שחוטה כשאימא שלו אחריו, ולא הסכים ללבוש את התחפושת.
מה הייתה התחפושת בסוף?
הוא פשוט לא התחפש.
הוא לא התחפש.
הוא לא התחפש באותה שנה.
הוא התחפש, שם פס על החג.
כן.
גם הוא היה בן שנה?
הוא היה בן שנתיים. עכשיו, אני רציתי מדי שנה לעשות מסורת שהילד שלי מתחפש לסוג של מאכל.
כמה עבדת על התחפושת?
מלא.
סוג של מאכל.
כן, התחפושת הראשונה שלו הייתה של ניגירי. ניגירי שרימפס.
אוקיי. מה מתוכנה לשנה הזאת פורים בפתח?
אל תשאל.
מה?
לילד יש דעה.
עכשיו הוא ילד גדול.
הוא גדל, הוא כבר לא מוכן להתחפש לעוגיה / פולקה.
אפילו לא שוקולד צ'יפ?
לא, הוא מבקש להתחפש לסופרמן.
באמת? וואו, איפה הוא נחשף לסופרמן?
אני לא יודעת.
סופרמן זה של זקנים.
אני לא יודעת איך יכול להיות שילד, שבבית שבו משודר רק שף סטייבל כל היום, ומאסטר שף ומשחקי השף, הילד בסוף יש לו דעות שהוא רוצה להתחפש לסופרמן.
טוב, הוא כנראה באמת גדל.
שמור אותי האל.
טוב, את כבר מנוסה.
כן.
יש לך אחד גדול.
כן.
שהוא, למה הוא מתחפש?
הוא לא בטוח שהוא התחפש השנה, הוא כבר גדול מדי.
גיל המרדנות?
טוב.
כן.
אני רוצה לדבר איתך על אוף.
אוף.
אבל קודם.
קודם אני רוצה לחוד לחידות על אוף. בואי נעבור לפינה שלנו, נכון או לא נכון?
ייי! יש לי בספינה אהובה עליי מאוד, כי אני א', אוהבת חידות, ב', תחרותית טילים, וכרגע אני מתחרה בעצמי.
יפה מאוד. אז מעניין אם תנצחי את עצמך בסוף, אבל בואי ננסה. אני אשאל אותך שאלות, התשובה היא כן או לא, אם את צודקת, את מקבלת נקודה.
כן.
מוכנה?
כן.
פולקה כפו מחזיק בהקפאה עד שנתיים. נכון או לא נכון?
אני חושבת שהתשובה היא נכון.
התשובה היא נכון.
אוי, זה מחריד. אגב, באורגני זה שנה, אבל...
באמת?
נורא, כן.
תקנות?
כן.
טוב. אינקובטור הומצא לראשונה לפני 4,000 שנה במצרים, והאינקובטורים שלהם היו כל כך גדולים שיכלו לגדל בהם 10,000 מפרוחים. לפני 4,000 שנה. נכון או לא נכון?
באינקובטור מגדלים מפרוחים?
שמים את הביצים אחרי שהן מוטלות באינקובטור, כן. כדי לחמם כן. אותם בחום קבוע, כדי שהם יבקרו.
4,000 שנה במצרים העתיקה?
4,000 שנה היה פירמידות ואינקובטורים, נכון או לא נכון?
אני אגיד לך שזה לא נכון, אני אגיד לך גם למה לא.
למה לא?
כי אם היה להם כל כך הרבה ביצים ואוף, הם היו שורדים. לא משנה מה, הם היו שורדים.
אז זה נכון.
זה כן נכון?
זה נכון.
אה, נכון, כי זה לא הפירמידות שנכחדו, זה לא המאיה. זה
הפירמידות שרדו וגם האינקובטורים.
זה לא המאיה ולא
אינקה. רק התרבות של הפרעונים לא שרדה. השימוש העיקרי בפולקה במדינת ישראל הוא למרק אוף, נכון או לא נכון?
וואו, זו שאלה קשה. תראה, אם הייתי בן אדם מהרחוב, הייתי אומרת שזה נכון. אבל מכיוון שיש לי איזושהי הבנה קולינרית, אני רוצה להאמין שאנשים לא משתמשים באחד הנתחים הכי יקרים באוף בשביל המרק. למה לא להשתמש בגרונות או ב... בכפות רגליים כמו
בסין
או בגרונות אודו בכלל. קיצור, נכון, התשובה היא נכונה.
התשובה היא אכן נכונה.
כן.
יש לך שתי נקודות.
עידן, מתוך שלוש.
מתוך שלוש.
כן.
אני אגיד לך משפט, תגידי לי אם הוא נכון או לא נכון. כן. למרות שאוף לא יכול לעוף כמעט, יש אופות שעפים, זה אחת הציפורים שהכי מטיילות בעולם. אוף אחד שנשחט בארצות הברית, החלקים שלו יכולים להגיע עד לשש מדינות שונות.
Oh my God.
האם זה נכון או לא נכון?
זה בטוח נכון. ומי שאשם בזה, זה בטח מקומות כמו מקדונלדס, שפשוט אורזים את האוף של עצמם ושולחים אותו קיבינימט, בשביל שאנשים בכל העולם יהיה להם אוף באותו טעם.
אז זה לא נכון?
אז זה לא נכון?
לא, זה נכון, ההסבר שלך לא נכון.
אוקיי.
התשובה היא שכל אומה מעדיפה חלק אחר. וכששוחטים אופות ושוחטים הכי הרבה אופות בארצות הברית,
כן.
בכמות מסחרית, הכפות רגליים מגיעות לסין, הפולקה לרוסיה, הכנפיים לספרד, חלקים הפנימיים לטורקיה והעצמות לאמסטרדם.
וואי, וחסה... וואי, אני רוצה שנעבור על זה לאט ובטוח אחרי לאט הדבר הזה, ובטוח. כי יש לי מה להגיד על כל משלוח.
כן.
כל אחד מהמשלוחים האלה מאוד כן, מפריע לי.
כן.
קודם כל העובדה שהרגליים נשלחות לסין.
זה מה שהם אוכלים, הם עושים את זה.
אני חושבת, זה אחד הדברים הטעימים בעולם. סליחה, מאזינים יקרים שאני אומרת את זה. רגליים של אוף, זה מבחינתי זיכרון ילדות. ואנשים לא מדברים על זה, זה טבו. אבל אם תשאל אנשים מעל גיל 40...
היית מקרסמת בתור ילדה?
הייתי אוכלת בתור ילדה את הכפות רגליים של האוף שסבתא שלי הייתה עושה מהם מרק. זה ג'לטיני ונהדר. והיום אי אפשר להשיג את זה.
אי אפשר להשיג את זה. בארץ לא ראיתי את זה בשום עכשיו, זה כאילו נהיה, אתה מדבר על זה היום, אנשים אומרים, "איכס, איכס, 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 איכס."
זה לא איכס. זה לא איך, תשאל אנשים מעל גיל 40, כולם מתגעגעים לזה.
אני מעל גיל 40, אני לא נתקלתי בזה עוד.
אתה לא ברור לאיפה גדלת.
אני גדלתי בוורשה, בערך.
איפה גדלת?
אצל אמא שלי ברמת גן.
ונתנה לך לצאת מהבית?
נתנה לי לצאת מהבית, אני עשיתי דווקא את רוב הבישולים גם אפילו בתור ילד, קצת יותר בוגר, אבל כן. כפות רגליים לא נתקלתי, גם לא אצל הסבתות.
חבל. השלב השני, מה אמרת הדבר השני? את הפולקה הם שולחים לרוסיה?
פולקה לרוסיה.
אוקיי, סולידי, הגיוני.
כנפיים לספרד, הגיוני.
למה הגיוני?
תחשבי על כל הכנפיים בטאפסים, די הגיוני, יכול לעבוד טוב.
אוקיי.
חלקים פנימיים לטורקיה.
בני 1,000. אני גם רוצה לגור בטורקיה ושיגיעו אליי מלא 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 חלקים פנימיים.
אז זהו, חלקים פנימיים בארץ, דווקא עם מורב ירושמי והכל, אמור להיות מאוד מאוד נפוץ.
אבל אנשים לא אוכלים פה חלקים פנימיים במדינת ישראל. אנחנו מבחינתי נקדיש לזה תוכנית שלמה לחלקים פנימיים, ויהיו לה 4 מאזינים.
זה נכון, את מגיעה לסופר, ואת רואה שם חזה, ואת רואה שם קרעיים, אוף שלם, ופרגית, זהו.
והמחיר של האיברים הפנימיים הוא מאוד מאוד זול, בגלל שזה לא נצרך. תחול אתה יכול לקנות ב-9 שקלים לקילו.
אנשים פשוט לא יודעים איך לבשל את הדברים האלה, הם לא יודעים לאכול אותם, את צריכה לעשות יותר מתכונים כאלה.
איזה חמוד זה תחול. תחשוב, אתה עושה כזה מין כמו עוגת גבינה פירורים, רק במקום מחומניות למעלה שם מלא תחול.
כן, ונעבור לחידה הבאה.
רגע, היה
אמסטרדם עצמות, ידעת שיש מרק שעושים בהולנד, שהוא מעצמות של אוף.
נשמע לי מעולה.
ואמסטרדם היא הצרכנית הראשית של זה.
נשמע לי נהדר. אגב, באמת שהם מבשלים אוף לאורך שעות, למשל בטבית של העיראקים, כן. אחרי איזה 15 שעות.
שטעמתי את הטבית שלך, והיה לי טעים.
אני שמחה, היה לי טעים. אתה חיים כהן? אז אחרי שאתה מבשל טבית איזה 15 שעות?
הייתי חיים כהן, הייתי אומר, שמת מלח בתבשיל? את הפסטה בישלת במים?
כן.
אז...
כן.
אז העצמות ממש מתפרקות לתוך האורז, ו... נמסות. וזה בעצם נמסות פנימה, ו... וזה כמו... ש... כמו מח.
נכון, כשהייתי ילד, אהבתי מאוד לקרסם את הראשים של העצמות, לשאוב את המח מבפנים, של תרנגולת.
כן.
אבל לא רגליים. וחידה אחרונה.
אחרונה.
אחרונה. מוכנה?
כן, בבטח.
מה קדם למה? הביצה או התרנגולת?
וואו.
אני אתן לך תשובה ותגיד לי אם זה נכון או לא נכון.
אוקיי.
הביצה.
זה נשמע לי נכון, אני אגיד לך גם למה.
דרמטי, זה פאוזה דרמטית, כן.
כי הייתי צריכה לחשוב.
הייתי צריכה לחשוב.
אני... אנחנו לא מאמינים באמת במי ייסד את העולם הזה, מי ימציא אותו, מי ברא אותו, אוקיי? אנחנו לא שם.
לא.
אבל סביר להניח שהתרנגולת היא איזושהי מוטציה של חיה קדומה. והמוטציה הזאת נוצרת בשלב ההתאברות. זה אומר שכאילו איזשהו יצור, שהוא לאו דווקא...
הזן האמיתי,
לאו דווקא תרנגולת, כפי שאתם מכירים אותה. נכון. הטיל ביצה שחלה במוטציה, ובתוך המוטציה הזאת יצאה תרנגולת.
נכון.
ולכן הביצה קדמה לתרנגולת.
את צודקת, וב-2007 היו מדענים שהצליחו להפיק חלבון מטירנוסאורוס רקס בין 68 מיליון שנה, וה-DNA של החלבון הזה טעם ב-100% ל-DNA של תרנגולת מודרנית.
זה מרגש!
מרגש אותך.
ממש!
שהתרנגולות היו פעם זוחלים, מפלצות. ואיפה הם היום ואיפה אנחנו?
אבל תרנגולת באמת קצת דומה לדינוזאור.
היא קצת דומה לדינוזאור, נכון.
היא שאוכלה עם תנין, אבל כאילו... אני רוצה שנתקשר לדבר עם רן שמואלי, הוא היה בממתינה.
טוב.
הלו?
כן.
שלום.
שלום וביטחון.
טוב, אז נמצא איתנו לקו רן שמואלי, שף מסעדת קלארו, שף מסעדת קוקוריקו בסרון המרקט, מסעדת תופות, שף קייטרינג רן שמואלי, וגם, למה אירועים? גן אירועים? מערבה?
מקום לאירועים, אני לא יודעת בלה גן אירועים, זה נשמע כזה, את יודעת.
מקום לאירועים, מערבה. רן, התכנסנו כאן היום לדבר על אוף בכלל ועל פולקה בפרט, והאמת שקודם כל רציתי לשאול אותך כמה אתה מתחבר לחיבת האוף שסורה פה באולפן.
אני מאוד אוהב אוף. אני מאוד אוהב אוף, אם כי אני מוכרח לומר שאני, הרי אני קצת אנטיקה, אני כבר למעלה מגיל 50, ואני זוכר תקופות שהאופות היו הרבה יותר טעימים.
באמת? בארץ היו אופות יותר טעימים מאשר היום? לא שזה קשה.
כן, אפשר להשיג עדיין אופות טעימים עם טעם קצת של פעם, בייחוד אם עובדים עם אוף טרי ולא עם אוף קפוא, אבל רוב האופות היום, לצערי, קודם כל הם עוברים הכשרה תעשייתית, והם עוברים צינון, וכל צורת הגידול שלהם ממה שהם אוכלים... נו, די מתעללים בהם.
אתה בעצם אומר שקשה להם מאוד להיות טעימים עם כל שבעת מדורי הגיהנום שהם עוברים בדרך לצלחת.
הם עוברים שבעת מדורי הגיהנום, עד שהם בסוף, אבל אני עושה את זה ממש דרמטית, אז אני רק צריכים להוסיף מוזיקה של כינורות ברקע.
כן, אני בדיוק מחפשת שיר שמח לשים בסוף הרעיון, כדי להחזיר לאנשים את הצבע על חיים.
אם התרנגולות היו יודעות שככה הם יהיו, שזה מה שיקרה איתם בסוף, וככה הם יתאמו, לא היו הולכות לשחיטה. באמת, לא. לא. אבל בוא נהיה רגע רציניים. אני מאוד אוהב אוף, ואני מאוד מתחבר לזה. אני מתחבר לכלילות של הבשר. הוא עדיין נחשב יותר בריא מאשר הבשר האדום. אני טוען שזה לא עניין של יותר בריא מבשר אדום, אני חושב שזה עניין, הכל עניין של מינונים. אבל, והוא גם זמין יותר, גם מבחינת מחיר, וגם מבחינת, בכל זאת, יש עופות, לדעתי, הבשר שהכי נמכר בארץ.
לא רק זה, אני אספר לך שגם גיליתי בתחקיר שישראל היא המדינה עם צריכת העוף הגבוהה בעולם.
כן.
חלפה בי השאלה שאם אנחנו כל כך אוהבים עוף, איך זה שאנחנו לא נמצא אף פעם פולקס במסעדות?
כי לכל אחד יש את זה בבית, אתה בעצם יוצא למסעדה בשביל לכל מה שאתה לא יכול להכין לעצמך בבית. אנחנו מגישים עוף בקלארו למשל, ובאירועים אנחנו בפירוש מגישים עוף, עושים איזה דברים מהממים, אבל רוב המסעדות חושבות איכשהו שזה קצת נחות. אני לא חושב שיש בכלל משהו נחות בכל מה שקשור לאוכל, אין דבר כזה. אין לא נחות ואין אולד פאשן ואין עניין של אופנות. יש עניין של אופנות, שאלה איך מגישים את הדברים, אבל כחומר גלם אין עניין של אופנות.
אני הייתי מאוד שמחה להגיע למסעדה ולפגוש בתפריט אוף. אתה יודע, זה חומר גלם שאפשר להעיף אותו לגבעים מטורפים. בחול אתה הולך למסעדה, כתוב לך לפחות הזן של האוף שממנו הוכנה המנה, ופה אין, פה יש אוף וכלום.
זה מחזיר אותי למה שאמרתי קודם, אופות זה משהו מאוד רציני בחול. ויש מגוון של זנים, ויש התייחסות מאוד רצינית, ובהתאם לזה גם המחיר דרך אגב. אתה על אוף ברמה גבוהה, שעד איפה הוא מגיע ומה הוא אכל, והוא אורגני, והוא מסוג מסוים, מזן מסוים, אתה יכול למצוא את עצמך משלם הרבה כסף. והטעמים הם בהתאם. הבשר גם של האוף, בייחוד במסעדות הטובות בחול, הוא קצת יותר בשרי. אנחנו נורא רוצים שהכל יהיה רך. גם סוג השחיטה משפיע על זה דרך אגב, ועושה לו נזק. של הנזק. אני לא יודע אם את זוכרת, את גם כן כבר לא כל כך צעירה, אפרת. לעופות היה פעם אור עבה יותר.
נכון.
היה להם אור עבה יותר, ואז היה יותר קל לעשות ממנו, אחת את הקריספיות הזאת שלה. והיום העופות, האור שלהם דק. אז א' זה תלוי גם לזמן הגידול שלהם, ב' זה תלוי למה כמות השומן, כי אין הרבה שומן בעוף, ואז מן הסתם זה משפיע על האור, והמלח רחמנה לצלן מוצאים הם תמיד.
אלוהים אדירים. ואיפה הרגליים? איפה הרגליים של פעם?
מאיפה הקרבולות? זה הכל דברים שהרגליים, זה במערק עם רגליים, זה באמת טעם של פעם. בעניין הזה יש לי טענות קשות למשרד הבריאות, שעשה את הכל מאוד מאוד סטרילי ובלי חיידקים, והכל נקי והכל זה, אבל אנחנו קצת פחות נעימים, ואני גם חושב שבסוף פחות בריאים, כי אנחנו נחשפים לפחות חיידקים, והעמידות שלנו הולכת ופוחתת.
אני מסכימה עם כל מילה, ורק על זה אפשר לנהל תוכנית שלמה. לקראת סיום אני רוצה לשאול אותך על רוטיסרי. אנחנו מסתכלים על העופות המסתובבים וחושבים שזה הדבר הכי קל בעולם. אתה יודע, כל אחד אומר, אני יודע להכין עוף בגריל, אבל זה לא כזה קל, נכון?
לא, קודם כל זה לא עוף בגריל, זה עוף ברוטיסרי, זה שיטה צליעה טיפה שונה, כי בגריל בדרך כלל זה סטטי, ופה הוא מסתובב, זה לא כמו עופות בסופר, זה קיר שהוא כולו פלטות של ברזל שמתלהטות, זה מעבר ללהבות, ואז הוא יוצר רמת חום מאוד מאוד גבוהה, והעופות יחסית מסתובבים מהר, והצליעה שלהם היא איטית יותר, והשומן נוטף למטה, ורוטיסרי זה בכל זאת משהו טיפה אחר. זה כאילו פשוט, אבל בבית אתה לא יכול לעשות דבר כזה. אתה יכול לעשות דברים טובים מעוף, אבל לא כזה.
כן, זה לא כזה. גם לא הטכניקה שהעוף מסתובב בתנור הביתי.
זה עושה את התנור מסי שבא לך למות אחר כך שאתה צריך לנקות אותו, וכולה בסוף בשביל עוף בגריל.
טוב, אז אנחנו פשוט נמשיך לבוא לאכול עוף בגריל אצלך. סליחה, עוף ברוטיסרי.
אני מודה לך שאת מעלה סוגיות חשובות ונותנת לי אפשרות להתבטא. אני באמת מעריך את זה, אני לא ציני עכשיו. כל הכבוד לכם.
בכיף גדול, אני כאן בשבילך. תודה רבה רן.
תודה רבה.
ביי ביי. אורן, אני לא קפואה.
לא, כן.
לא, מה שקורה זה שבדרך...
נראה לי מדוקת לגמרי.
אני בדרך לאולפן פשוט, אני ידעתי שאנחנו הולכים לדבר על אוף, אני הייתי מאוד מאוד רעבה.
כן.
אני תקעתי שווארמה. כן. לא טובה. והיא חזרה לבקר הרגע.
וואו, זה הפרצוף?
כן.
אני חושב בדיכאון מכל
זה דיכאון.
שיחת האוף.
כשאני אוכלת משהו לא טוב, אני נהיית בדיכאון.
אוי, בואי מסכנה.
כן, בואו נדבר על אוכל טעים.
בואו נדבר על אוכל טעים. מה עושים מאוף?
מפולקה אפשר לעשות מיליון דברים. כמו שאמרת, זה שרוב עם ישראל מכין מזה אוף.
נכון.
מרק אוף.
מרק אוף.
שאפשר לדבר שעות על מרק אוף.
אולי נעשה על זה תוכנית שלמה פעם.
תאמין לי שאפשר לעשות תוכנית של מה.
אני בטוח, אפשר לעלות.
זה אין סוף, כאילו דיוקים ועניינים קטנים, ניואנסים שהם משפיעים על המרק עוף שלך.
תכלס.
אבל מי שעוקב אחריי לאורך זמן יודע שדבר שאני הכי אוהבת, זה העוף בגריל של סבתא חיה.
סבתא חיה, שמעתי את השם הזה.
כן.
ו?
אתה יודע שהיא מתה.
סבתא חיה מתה.
כן.
זה עצוב מאוד.
מאוד. חלמתי עליה בלילה.
היום?
כן.
באמת?
כן.
מה חלמת?
אחרי שלא חלמתי עליהם מלא מלא זמן.
די.
כן.
מוזר.
כל פעם שאני עושה משהו משמעותי בתחום האוכל, אז היא ככה באה לי בחלומות. זה נורא מעצבן אותי שהיא לא חלק מזה.
מה היה המתכון שלה?
העוף בגריל של סבתא, זה היה מעבר, שימו לב למעבר אחד.
כן.
מרגע רגיש לרגע של, טוב, תני לי מתכון, מה את רוצה?
הבאתי לך טישו ותמשיכי.
כן. העוף בגריל שלה הוא בעצם, תעזוב את הטיבול, אוקיי? עוף אפשר לטבל בכל דרך.
כן.
אז הטיבול, בסדר, סויה ושום, פפריקה ושמן רגיל.
קלאסי.
שמן ניטרלי.
כן.
אבל הסיפור פה זה הטכניקה צליעה, שהיא מתחילה בטמפרטורה מאוד מאוד גבוהה של 250 מעלות.
לסגור את האור, כמו שאומרים.
צד אחד,
כן.
עוד צד, עדיין על ה-250 מעלות, אני מדברת איתך על 10 דקות, 10 דקות.
את הופכת אותו בתנור.
כן.
אוקיי.
ואז,
כן.
שמים טיפה מים בתוך התבנית, ברמת רבע כוס, ומיד עוטפים כאילו בנייר כסף.
עדים.
ומכניסים חזרה לתנור בחום גבוה. והתוצאה היא שהוא גם ממשיך להיצלות, אבל הוא ממשיך להתבשל בעדים של עצמו.
אוקיי.
והוא נהיה רך בפנים בקטע אחר.
כן. ואיך האור נהיה קריספי?
קודם כל מהצליעה הראשונית, וגם בסוף אתה כאילו פותח עוד קצת, והוא חוזר להיות...
שחררת אותו, נותנת לו...
טירוף. הכי טעים בעולם.
אני מאוד אוהב לעשות, אני לא יודע אם את זוכרת, פעם הכנתי לך, שלוקחים עוף שלם,
כן.
מוציאים את העצמות, ממלאים אותו בלימון, גרדת לימון ורוזמרין ושום וכאלה,
כן.
ושמים אותו על הגריל עם איזה חתיכת לבנה עליו, שתעשה לחץ, את זוכרת?
כמו ציפלון הטבקה של הגרוזינים.
כן.
גיאורגים.
טוב, נורא בא לי לאכול עוף עכשיו. אולי תכני לי את העוף של סבתא שלך?
אני יכולה להכין לך את העוף של סבתא שלי, אבל אני בכל זאת חייבת לדבר על משהו לפני.
כן.
לא אכפת לי אם אנשים יעשו את העוף שאתה מדבר עליו, שמואחים אותו על מחוות, או את העוף שלי. אנחנו חייבים לדבר שנייה על זמני הצליעה של העוף.
בוא נדבר.
יש פה קטע, ולפני התוכנית פתחתי ספרי בישול כדי להיווכח שאני לא טועה ואני לא טועה.
אין כמעט ספר בישול שנותן זמני צליעה נכונים של עוף. תמיד מדברים על 20 דקות פה, 20 דקות פה, ועוד 20 דקות אטום. יענו שעה לעוף שלם. זה לא מספיק.
את יודעת, אני לא יודע אם זה לא קשור לעובדת האידיוקים בכלל מתכונאות בישראל.
אבל זה לא פוסק. בכל מתכון שאתה תראה, מדברים על שעה לעוף שלם ו-50 דקות קריים, זה לא מספיק. עוף צריך יותר מזה בשביל באמת ליפול מהעצם.
אני לא חושב שאנשים יודעים אבל איך להכין את זה בטמפרטורות נכונות, שזה באמת יתבשל שעתיים ולא יצא יבש מוות.
אז שיעקבו אחרי המתכונים שלי.
אחרי המתכונים שלך. מדויקים. איפה באמת אפשר לראות את המתכון הזה של העוף של סבתא?
אפשר לעשות אפרת אנזל בגוגל, ואז מגיעים לאתר שלי קודם כל.
כן, אתה לי מתכון?
ברור. המתכון של העוף בגריל של סבתא שלי כבר באתר, יש עוד מלא מתכוני עופות, כי כידוע אני
קצת חולת עופות.
חולת עופות.
חולת עופות.
וכן, אנחנו נעלה את זה גם, אני אעלה את זה גם שוב בדף פייסבוק. זה בכלל יהיה הכי פשוט להגיע לזה.
אוקיי.
בדף אפרת אנזל. אז, ואל תקשיבו למתכונים שאומרים לכם שעוף שלהם צריך שעה, צריך יותר. המדד הזה שדוקרים עם הזלג והמיץ צריך לתת צלול. אתה יודע מה זה לבדוק אם המיץ יצא צלול? זה לדחוף את הראש לתוך התנור בשביל לראות את זה. אתה מקבל קביעה של החיים שלך רק בשביל לבדוק אם העוף מוכן. זה לא הגיוני.
איזה ריח את מקבלת עם הסניפה הזאת.
ארומה נהדרת. אגב, דרך אגב, ראית השבוע שעבר את האינסטגרם של מרתה סטיוארט? אתה עוקב אחרי מרתה סטיוארט?
לא, אני שאלת אותי כבר על זה. מה היה שם?
תקשיב, היא העלתה מתכון לעוף.
כן.
סרטון חמוד כזה, מין סטופ מושן חמוד.
כן.
והיא טעתה בזמני צליעה בקטע רע. כאילו זמן הצליעה הכולל של העוף הוא 17 דקות לפי מה שהיא כתבה שם.
וואו, של עוף שלם?
זה של קריים, אבל לא משנה, זה כאילו, אתה יודע.
כן, עצם.
והתגובות?
כן.
פרייסלס.
מה, אנשים יורדים עליה?
אנשים יורדים על מרתה. בקטע של רצחנו פרה קדושה.
אני לא מאמין שלא נתקלתי בזה, אני בשוק.
אני מיד אראה לך את זה.
תראי לי את זה.
כן.
טוב. אז רגע, מה צריך בעצם בשביל שעוף באמת יוכל להתבשל שעתיים ולא להתייבש? א', את העצמות.
א', את העצמות.
ב', את האור.
חובה.
מה עוד?
טמפרטורה גבוהה בהתחלה כבאמת לסגור אותו, ואז להוריד טמפרטורה ולחסות אותו. פשוט אם אתה רוצה שעתיים שהוא ממש ייפול מהעצם בתנור, על 160?
כן.
170?
טמפרטורות נמוכות, זמן ארוך,
כן.
לחות.
כן.
אור ועצמות.
לא על טורבו.
לא על טורבו.
אני באופן כללי, תדע לך, אנשים שהרבה פעמים שואלים אותי במתכונים שאני מפרסמת, אומרים לי, תגידי, זה על טורבו? אם לא ציינתי אחרת, זה לא על טורבו, אני כמעט ולא משתמשת בטורבו.
כי זה מייבש.
מייבש, תתנו.
טוב, לקראת סיום?
לקראת סיום, עוף בגריל של סבתא חיה, אתה תיתן את המתכון שלך לעוף עם הלימונים והזה?
יאללה.
אז שני מתכונים.
נעלה אותם?
כן.
לעמוד פייסבוק?
כן.
ולאתר?
כן.
מה האתר?
אפרתאנזל.com.
אפרתאנזל.com.
כן.
יפה.
טוב, יש לי עוד המון מה לספר על עוף.
אנחנו צריכים כבר לסיים.
אז טוב, זה קצת מדכא אותי, אבל אני אגיד לך מה ירים לי את המצב רוח לקראת סיום.
כן.
רגע של נפוטיזם. אנחנו יכולה לשים לך שיר של עומרי?
כן, בטח. איזה שיר?
עומרי, אתה יכול לשים את הכל בסדר? הוא ישים לנו את הרמיקס החדש שלו להכל בסדר של יהודית רביץ.
כן.
שאפילו כתבו עליו שבוע שעבר בארץ. אני ראיתי. רמיקס.
הפעם ראשונה נראה לי בעולם שמישהו עשה אשכרה ניתוח ספרותי לרמיקס, אבל כל הכבוד.
גמרי.
כל הכבוד. רמה גבוהה. שנייה לפני זה.
שים לב שאיש הטכני שלנו פה, טכנאי השידור שלנו.
נרדם עוד שנייה.
לא גולש בפייסבוק, במקום לשים שיר, אתה אמור להכניס את השיר עכשיו.
שנייה לפני שהוא יכניס את השיר, רק בואי ניפרד מהמאזינים.
אני רוצה להיפרד מהמאזינים.
כן.
גם ממך, לוקסי.
אנזל.
נעמת לי מאוד.
נעמת לי מאוד, אנחנו נהיה פה שבוע הבא גם?
כן.
בתוכנית אנזל ולוקסי.
או לוקסי ואנזל.
או לוקסי ואנזל, אי אפשר לדעת.
מתי שנחליט מה מתנגן יותר טוב.
אבן יאו מספריים. אפשר לשמוע אותנו גם בספוטיפיי, באייטיונס, באתר של אפרת, בפייסבוק. תמצאו אותנו. ויש לנו גם מייל לשלוח, לשאול שאלות, לבקש בקשות, להציע רעיונות.
כן.
את יודעת מה המייל?
לא, אין לי שמץ, אני מסתכלת עליך, אתה איש הטכני פה, יותר ממני.
enzel.luxi@strudelgmail.com.
פתחת לנו תיבת ג'ימייל?
פתחתי לנו תיבת ג'ימייל.
ואתה גם זוכר את הסיסמה?
אני זוכר את הסיסמה.
It doesn't make two of us.
אני יודע, אני אזכור את הסיסמה, לא, זה לא 1-8. זה גם לא התאריך לידה שלי.
אז חפשו אותנו גם באינסטגרם, הוא אורן לוקסי ואני אפרת קו תחתון אנזל, ואנחנו
זמינים, אנחנו פה, אנחנו תמיד, אנחנו נחזור.
כן, יאללה, בוא לאכול.
יאללה, תשימי שיר.